לילות, בשיעור השני, עד רבע לשתיים, שנעמוד בזמנים. אני רק רוצה להקדיש את השיעור הזה לרפואה, או יותר נכון להחלמתה של לאה בת בורה. לאה פולה, חברתנו. לאה בת בורה. חזרה עכשיו, ממש עכשיו, מבית חולים מתל השומר. דיברתי עם בעלה, והיא פשוט הלכה לשאול... הוא אמר לי שהם באו מתל השומר עכשיו.
זה שיקום.
אולי
נשאר. אולי נשאר. אולי שיקום.
היא הלכה ישר לישון, היא פשוט הייתה...
אולי אפשר גם אם היא צריכה משהו.
אבל משום מה הוא אמר לי להקדיש להחלמתה, לא לרפואתה, להחלמתה. ולרפואת שלמה בן אסתר, הבעל של מלכה, אנחנו ממש מתפללים שיחזור ויהיה בריא.
ולרפואת הבן של מיכל פתק, שהיא גם חסרה לנו כבר מתחילת השנה.
רואי בן מיכל, שחזר מנפאל עם יד שקועה.
מה איתו?
חשש לקטיעת
האצבעות. צהריים טובים לכולם. אני גם רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבתי, חיה בת דוד, ש... עכשיו חל היום השנה שלה.
עם רבה נחת שם.
בעזרת השם.
לראות כזה נכת.
טוב, אנחנו עכשיו, אנחנו עוסקים במפסידי הזהירות. אמרנו שהרמח"ל אומר לנו שיש שלושה מפסידים לזהירות. אחד שבא מצד מקור השכל, עליו דיברנו בשיעורים הקודמים, שזה הטיפול והטרדה העולמית, שהמחשבות שלנו תפוסות בדברים אחרים, לא בדברים ערכיים, לא בדברים שבונים את השייכות אל הטוב, ממילא היצר הרע פועל עלינו ולא מפריע. היום נעסוק במפריע השני, במפסיד השני, שהוא מצד הלב. הנה, הזכירו מקודם, אנחנו עסוקים בתיקון הלב בשיעור הזה. נקדים כמה מילים על העניין המיוחד של הלב, להבין עד כמה חשוב הנושא שבו אנחנו עסוקים עכשיו. אפשר לומר שהמדרגה הכי משמעותית של האדם, המדרגה הרוחנית, המדרגה המוסרית, היא בעצם נמצאת בלב. כל הקדושה, כל הטהרה של האדם שרוי בלב. משם זה מתפשט אחר כך. לכל שאר האיברים הפנימיים, החיצוניים, הרוחניים, אבל המרכז של הכל זה הלב. בזוהר הקדוש כתוב שהלב זה קודש הקודשים של האדם. האדם מקביל לכל העולם, מקביל לכל ארץ ישראל. המרכז של האדם זה הלב. זה כמו מרכז העולם שזה קודש הקודשים, בית המקדש. לכן כל המדרגה של האדם תלויה בעצם במדרגה של הלב שלו. חז"ל אומרים באין ספור מקומות, רחמנה ליבה ביה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם. הלב זה הסך של הכל. כל המעשים, כל המחשבות, כל הכל. הכל מתנקז במקום אחד. איפה שהלב נמצא, זה בעצם המדרגה של האדם. אדם לא נמצא במקום שהמחשבות שלו נמצאות. יכול לחשוב על הרבה דברים נאצלים, אלא המקום שבו הלב נמצא, זה המקום שבו בעצם נמצא האדם. עיקר הקשר של האדם עם ריבונו של עולם נעשה דרך הלב, דרך המפתח של הלב. חז"ל אומרים על התפילה, זו עבודה שבלב. איזו עבודה שבלב? זוהי תפילה בקריאת שמע, אנחנו אומרים, לעובדו בכל לבבך. עיקר המגע של האדם, כי באמת שם נמצא התמצית של כל האדם. הלב זה האיבר שבו הנשמה תלויה, ובעצם כל החיים מרוכזים במקום הזה של הלב, הרצון של האדם, שזה עיקר הדרגה שמבדילה אותו משאר המינים, משאר בעלי החיים, היכולת לעלות ולרדת, כל הבחירה החופשית שמונחת ברצון, הרצון נמצא בלב. אמרנו כבר כמה פעמים, רצון אותיות צינור, זאת נקודת ההשקה, זאת נקודת החיבור עם ריבונו של עולם, שהשפע של השם שורה על הלב, משם אדם כבר מקבל לכל שאר האיברים, לכל שאר המדרגות. דוד המלך אומר, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון, חדש בקרבי, וגם אנחנו מתפעלים בתפילה בכל המועדים ובכל השבתות, ותהר ליבנו לעובדך באמת. העיקר נמצא, אבל עם הלב טהור, הכל כבר מסתדר. אם הלב יש בו בעיה, זה יבוא לידי ביטוי בכל שאר המדרגות של האדם. לכן אפשר לומר שבעצם כל היראת שמיים, שאנחנו באים לבנות אותה על ידי מידת הזהירות, נמצאת בלב. כל המוקד שהיצר הרע רוצה להילחם עליו, כבר הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, זה נמצא בלב. זו החזית שבה אנחנו בעצם מתמודדים. עכשיו, אומר לנו הרמח"ל, ישנם שני מפסידים, שניים שהם אחד, שתכף נראה שני צדדים של אותו מטבע, שהם באים לפגוע בתהרה של הלב, לפגוע בכל היראת שמיים שנמצאת בלב, לא במחשבה, כמו שדיברנו מקודם, ולא בהשפעות שיבואו מבחוץ, שדבר עליהם בשיעור הבא, אלא במוקד הזה של לב, ביראה של הלב. שתי המוקדים הללו הם השחוק ועל הצון. אנחנו נראה, יש להם מכנה משותף דומה, שורש אחד דומה, אבל הם פועלים בכיוונים הפוכים. הצחוק ועל הצון. מה שנקרא היום, לעשות צחוקים וליצנות. תכף נברר קצת.
מושב
ליצים לא ישב. נכון, תכף נביא מקורות חז"ל ונסביר גם קצת איך המנגיונים הללו פועלים על הנפש שלנו. רק נגיד יסוד אחד, נגיד שני דברים, רק לפני שנתחיל להיכנס לתוך דברי הרמח"ל. יסוד אחד שהזכרנו אותו כבר בשיעורים הקודמים, המפסידים שאנחנו מדברים כאן, זה לא שאדם עשה איזה מעשה חד פעמי, חריף, ושבר את כל היראת שמיים שלו, איזה חטא חמור, אני יודע, רצח, שדה, לא מדובר על זה. כל מה שאנחנו מדברים פה, כמו שהזכרנו גם במפסיד הראשון, זה תהליכים שקורים באופן איטי, שאדם לא שם לב אליו. הם, בגלל שהם כל כך איטיים וכל כך נוגעים במקומות עמוקים, השינוי באדם קורה בלי שהוא בכלל ישים לב, ותכף נראה, הרמח"ל כותב את זה מפורש בתוך הדברים כך. והדבר העיקרי, ששני המפסידים הללו שאנחנו נדבר עליהם היום, הצחוק ועל הצון, בשונה מהמחשבות, מפגם המחשבה שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, הפגם של המחשבה תופס לנו את השכל בדברים אחרים, ולא מונע מהיצר הרע לעשות את פעולתו. שתי המפסידים הללו, הצחוק ועל הצון, לא רק שמונעים מהפעולה הטובה, אלא הם עצמם פועלים על הלב להטביע בו אופי אחר. להטביע בו טבע שהפוך מהקדושה. הפוך מהיראת שמיים, הפוך מהרצון להתקדם בעבודת השם. ותכף נבהר קצת את היסודות הללו. אז בואו נראה דברי הרמח"ל, ואחר כך ננסה להבין קצת יותר לעומק. אומר הרמח"ל, וזה המפסיד באמצע פרק ה', וזה המפסיד שדיברנו עליו עד עכשיו, הטיפול והטרדה העולמי, אף על פי שהוא היותר כללי, הנה הוא היותר קל למי שרוצה להימלט, שימלט ממנו. אך השני, הנה הוא קשה מאוד, והוא השחוק והלצון. כי מי שטובע בם, הוא כמי שטובע בים הגדול שקשה מאוד להימלט ממנו. כי הנה השחוק, הוא מאבד את לב האדם, עד שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו. והרי הוא כשיקור או שוטה, אשר אי אפשר לתת להם עורמה או להנהיגם, כי אינם מקבלים הנהגה. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת, לשחוק אמרתי מעולל, ולשמחה מה זו עושה. וחכמים זיכרונם לברכה אמרו, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. כי אף על פי שחמורה היא הערווה אצל כל בן דת, וליבו ירא מקרוב אליה, מכוח הציור שכבר נצטייר בשכלו מאמיתת גודל פשעה ורוב עונשה, הנה השחוק וקלות ראש ממשיכים אותו מעט מעט, ומקריבים אותו הלוך וקרב, שתהיה היראה שרה מעליו מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע אל האבון עצמו ויעשהו. וכל כך למה? לפי שכמו שכל מציאות הזהירות תלוי בשימת הלב על הדבר, כן כל עצמו של השחוק אינו אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והיוניות, ונמצא שלא יבואו הרהורי היראה בליבו כלל. עד כאן נושא הצחוק. אומר לנו הרמח"ל, יסוד אחד גדול. צחוק, תכף נדבר באיזה מינונים, באיזה עוצמה, באיזה צורה, אבל באופן כללי. צחוק יש לו כוח מאוד חזק להשפיע על הנפש שלנו, וההשפעה השלילית שלו, שהוא יוצר נתק בין הלב לבין השכל. זה מה שנקרא קלות ראש. לעומת כובד ראש, שהראש מנהל את החיים, והלב הולך אחרי הראש, שזה נקרא שהלב מקבל את ההנהגה של המוח, מוח שליט על הלב, הצחוק יוצר קלות ראש. הוא יוצר... מה זה תכף? לאט לאט, תכף נגדיר גם מה זה צחוק ואיך הוא מגיע, לאט לאט, בעד רגע.
לא, זה לא צחוק, זה צחוק.
תכף נדבר גם על סדנאות צחוק. רגע, לאט לאט, לא נעשה צחוק מהנושא הזה. זה נושא מאוד רציני, הצחוק. רש"י במסכת שבת כותב הגדרה שמי ששוחק, אין דעת השוחק מיושבת עליו. זאת אומרת, מי שנמצא במצב של צחוק, הוא לא נמצא ביישוב הדת, הוא נמצא באיזשהו מצב של קלות דת, מצב שהוא יותר משוחרר. אני רוצה להסביר קצת את העניין הזה יותר לעומק, ואז נבין גם את הצחוק, ואז נבין גם איזה צחוק ראוי ומותר, ואיזה צחוק יש בו בעיה, שעליו אנחנו מדברים. למה הצחוק יוצר מצב של ניתוק בין הלב לבין השכל? כמו שאומר לנו הרמח"ל, עד שהלב כבר לא רוצה ללכת בעקבות השכל. בעצם כל היראת שמיים שלנו, כל הזהירות שלנו בנויה על יסוד אחד מאוד מאוד חשוב. לא דיברנו עליו עד היום, אבל נזכיר אותו עכשיו, חשוב עוד לפתח אותו להרבה נושאים. האדם מתפתח ומתקדם בכל האפיקים, וקל וחומר בנושא היראת שמיים, כאשר יש לו תחושה של חיסרון. חסר לי משהו, ואני רוצה להתמלא מאותו החיסרון. בכל נושא זה ככה, אדם לומד דברים חדשים, רוצה לרכוש ידיעות חדשות מכוח זה שהוא מכיר, שהוא כמה שהוא כבר מלא וכמה שיש בו עדיין חסר, ויש עוד הרבה הרבה מה ללמוד, הרבה מה להתפתח. כל היראת שמיים בנויה על זה שאנחנו מבינים שיש עוד גודל אינסופי שאנחנו יכולים להתקדם בו במדרגות, בערכים, בדברים גדולים, ואם אנחנו מרגישים נקודת יחס אל הגודל הזה, זאת תכונת היראת שמיים. היראת שמיים זה להרגיש שהמציאות הרבה יותר גדולה מאיתנו, ואנחנו רוצים לגדול, אנחנו רוצים להתמלא. השכל פותח לפנינו תמיד אופקים חדשים, מביא לנו ידיעות חדשות, השגות, עניינים. הקבלה של מימדים חדשים תמיד באה מהשכל אל הלב. הלב הוא סופג, הלב הוא מקבל, הוא מתמלא לפי מה שהשכל מביא לו. תכונת היראת שמיים תמיד מאפשרת לנו להישאר ברצון להתמלא עוד. להבין שכמה שהתמלאנו, אנחנו עדיין קטנים וחסרים ואין סוף יכולת להתפתח. זה אדם ירא שמיים שהוא רוצה תמיד בעצם להתקדם. הצחוק, או השחוק, לענייננו כרגע זה אותו הדבר, למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל השחוק והצחוק יוצרים לאדם תחושה נפשית, חוויה של מלאות. כשאדם צוחק הוא מרגיש כל כך טוב עם עצמו, שהוא מרגיש באותו רגע שהוא מלא. לא חסר לו שום דבר באותו הזמן. לכן... מה זה? לכן, לא אמרנו שכשאדם סיפר... מה? תכף נדבר על השמחה. לאט לאט, תכף נדבר מה השמחה יוצרת ומה הצחוק. לאט לאט, אני רוצה לבנות את זה בצורה מסודרת. אדם שצוחק, לא אמרנו שבצחוק הראשון אדם סיפר בדיחה, כבר נפלה לו כל היראת שמיים, כמו שאומר הרמח"ל. הרמח"ל אומר זה תהליך הדרגתי איתי, מי שטובע בזה, תשימו לב לשון הרמח"ל, מי שטובע בם כטובע בים הגדול. מדובר על אדם שהוא כבר מתמכר לזה, כל הזמן עושה צחוק וצחוק וצחוק, ותכף נסביר, יש גם איזה מנגנון בנפש שרוצה את זה, איזה בריחה מסוימת מהמציאות הקשה, שצריכים כל הזמן להתמלא בצחוק, אבל החוויה של הצחוק נותנת תחושה של מלאות. היא נותנת את התחושה שהכל נמצא פה בקרוב, ולא צריך לחשוב על הרחוק. לא צריך כל הזמן לחוש את תחושת החיסרון, כי היא מתמלאת. אגב, מי שרוצה להרגיש טעם של תפילה טוב, פעם להתפלל בצורה אמיתית, יעשה לראות עד כמה חסר לו אותו נושא שהוא מבוקש. לפי המידה שחסר לנו הנושא בתפילה שאנחנו רוצים עליו, ככה נרגיש את המתיקות של התפילה ואת ההתמלאות על ידי התפילה. ככל שפחות נחוש את החיסרון, ככה התפילה תהיה מן השפה ולחוץ. תמיד הקשר שלנו לדברים שעדיין רחוקים מאיתנו, זה החיסרון. כשאנחנו מתמלאים במשהו אחר, אנחנו עוטמים את עצמנו מהרצון להיפגש עם משהו יותר גדול שנמצא בחוץ. הצחוק, יש לו, נגיד, יש לו הרבה גורמים, אבל נציין כרגע שני עניינים לצחוק. צחוק, קודם כל, הוא תמיד מגיע מאיזשהו גורם של הפתעה, שקרה משהו שהוא לא צפוי. או גם כשמספרים איזה בדיחה, אז זאת אומרת, הגיעה איזשהו הפתעה שלא חשבתי עליה שהיא ככה הדברים התנהלו. תמיד צחוק בא בהפתעה. אפילו דברים שהם לא נעימים, ראית אדם מבוגר, הלך ברחוב, פתאום החליק על איזה קליפת בננה שאתה מאוד כואב, אתה רוצה לעזור לו, הרבה פעמים יקרה שאנשים התפרצו מצחוק, לא בגלל שהם חלילה אכזרים, כי קרתה פה איזושהי הפתעה שממש לא הייתה צפויה.
גם אין שליטה על זה.
אין שליטה על זה, זה כמעט הייתי אומר רפלקס. הדבר השני, רק רגע, הדבר השני שהוא מאוד משמעותי וקשור לראשון, הצחוק הוא תופעה אנושית בלבד. אין אצל בעלי חיים מצב שהם צוחקים. חז"ל אומרים שיש הרבה מידות שקיימות אצל בעלי חיים, שלולא שהתורה הייתה מלמדת אותנו, היינו לומדים אותה עם בעלי חיים. זריזות מנמלה ו...
נאמנות.
כן. כל מיני תכונות טובות שהיינו לומדים משאר בעלי חיים. צחוק אין אצל בעלי חיים, זו תופעה אנושית לגמרי. נסביר קצת למה, לפי מה שאמרנו עכשיו זה קצת מובן. הצחוק, כמו שאמרנו, מופיע תמיד באיזושהי יציאה מהסדר, איזושהי הפתעה. אצל בעלי חיים לעולם אין הפתעות בגלל שאין להם סדר. בעולם שלהם אין סדר, הם מבינים שהדבר הזה צריך להיות פה לפני הדבר הזה ואחרי הדבר הזה. המין האנושי שנבנה והנפש האנושית היא בנויה על גבי סדר, סדר ועוד סדר. הנפש תמיד מתארגנת בסדרים. כל יציאה מהסדר היא הפתעה והיא גורמת לצחוק. מי שאין לו סדר, אין לו אף פעם יציאה מהסדר. אצל בעל חיים תיתן לו יום אחד איזשהו מאכלים חדשים שהוא לא אכל וזה, הוא אוכל אותו הדבר, יכול, כל מה שנלעס הוא לועס, כל מה שהוא נעים לו הוא עושה, אין לו שום היררכיה של דברים, מה לפני מה, מה אחרי מה, ממילא אין יציאה מהסדר.
איך אנחנו יודעים את זה? זה נחקר?
כן, גם זה נחקר שצחוק זה תופעה אנושית, אף פעם לא מצאו אצל בעלי חיים.
אצל בעלי חיים אין סדר, זה נחקר?
כן. הסדר לגמרי תלוי, הסדר לגמרי תלוי ב...
בגלל שכלב למשל, הוא בשעה
שלו רוצה לצאת,
לחזור ולאכול.
ברגע שאפשר להלך בעל חיים, לעשות כמעט כל דבר, אבל זה כרובוט, זה לא שמתוך האישיות שלו בוחר את זה. ניהלו אותו, רק דקה. אז המצב הזה של הצחוק, לכן הוא גם רמוז במילה הזאת צחוק. צחוק זה לצאת מהחוק. כל יציאה מהחוק היא בעצם גורמת למצב של צחוק, כי היא בעצם הגורם של ההפתעה שלנו. לכן, כל פעם שבא איזה גורם הפתעה חדש, שלנו מקודם, הוא גורם לנו איזושהי חוויה של התמלאות, באיזושהי התחדשות חיצונית, שאנחנו פורצים בצחוק וחשים איזשהו מילוי. שזה בא להחליף את התחושה של ההתמלאות על ידי ידיעות חדשות, השגות חדשות, שבעצם מי שחווה את הצחוק באותו רגע הוא לא זקוק ליראת שמיים.
פרשת שבוע.
תכף נדבר על פרשת שבוע, לאט לאט. נגיע. כל הפרשה מלאה צחוק. רק אם הזכרת, כל הפרשת שבוע שלנו מלאה צחוק. צחוק של אברהם, צחוק של שרה, צחוק של יצחק, צחוק של ישמעאל, הכל. מה? גם לוט, נכון, משחק בנותיו, נכון?
זה צחוק אירוני.
אז נראה, תכף לדבר על ההבדין הצחוק, לאט לאט, אנחנו...
יש צחוק בשביל
להגיד משהו? כן, סליחה.
אני לא יודעת אם מי אתה צוחק, אבל אני שמה לב שהרבה פעמים, שאני ובעלי או החבר'ה שלנו צוחקים, אנחנו צוחקים על עצמנו, אנחנו צוחקים על כמה שאנחנו לא מושלמים, כמה שחסר לנו באופן...
על החולשות שלנו.
כן, על החולשות שלנו. שזה רק מבהיר את מה שזה לא, זה לא נותן לנו תחושה של מלאות. זה מבהיר ומחדד מה שחסר.
נכון, מצוין. אז כבר את מובילה אותי בדיוק לנושא הבא. יש צחוקים שהם טובים ומועילים, ועכשיו נסביר אותם, ותכף נראה במה זה תלוי. קודם כל כתוב מפורש, במסכת שבת בדף למד, כתוב שרבה, כל שיעור, לפני שהוא התחיל עם התלמידים שיעור בגמרא, היה מספר להם מילתא דבדיחותא. כך מספר, כל שיעור היה פותח במילתא דבדיחותא, שיצחקו, ואחר כך היו מתחילים את השיעור הרציני שלו. למה? מסבירים המפרשים, גם הרב קוק מסביר ועוד אחרים, שהסיבה הייתה, כן, לפתוח את הלב, קצת לצאת לפעמים היתר כובד ראש, טיפה להשתחרר, כדי לגייס את כל הכוחות אל הלימוד, להרגיש גם כשאדם הוא כולו מקובץ בתוך הלימוד והריכוז, אז הוא קצת נמצא בקיבוץ כוחות. להרגיש שבעצם היעד שלנו בכל הלימוד וכל ההתקפצות זה בסוף כן להגיע לאיזושהי מדרגה שהתרחבות, של נעימות. עכשיו אנחנו רק נמצאים בדרך, אבל יש מטרה שאליה אנחנו הולכים להגיע. כתוב בגמרא, במסכת תענית, בדף כ"ב, היו שני אנשים שהתפקיד שלהם היה כל היום ללכת בשוק ולספר בדיחות להצחיק בני אדם. מספרים בדיחות, מספרים בדיחות. כתוב שם בגמרא, היו רואים אנשים מדוכאים שנמצאים ברחוב, מספרים להם כמה בדיחות, להרים את הרוח שלהם. ראו כמה אנשים מסוכסכים בכל מיני עניינים של מה בכך, הם מספרים להם כמה בדיחות, טיפה לקרב את דעותיהם אל זה, ולעשות שלום בין אחד לשני. כתוב שם בגמרא, שיצאה בת קול ואמרה, שניים אלה מובטחים לחיי העולם הבא. יש להם עולם הבא. אף על פי שכל ימיהם הם עשו רק בצחוק. אלא מה? תלוי, כמו שאמרת לי קודם, מה המטרה של הצחוק? מאיזה מקום הצחוק בא? למה זה נועד? וגם תלוי במינון. אם אדם, כמו שאמרנו הרמח"ל אומר כאן, כל הזמן תובע בצחוק, רק רוצה כל הזמן להרגיש את החוויה של הצחוק והצחוק והצחוק, זו בעיה. כשאדם לפעמים צריך את הצחוק כדי להשתחרר, או כמו שאת אומרת, לפעמים זה יכול לעורר אותי כשאני כאילו מעביר על עצמי איזושהי ביקורת באופן של צחוק. אגב, הומור וצחוק זה דרך נפלאה להעביר ביקורת בלי לפגוע. אתה יכול להעביר משהו באופן הומוריסטי, והשני יכול לקבל את זה הרבה יותר טוב מאשר שתבוא אליו באופן פוגעני ותגיד לו ככה. אגב, הדרך היותר טובה זה כשאתה אומר למישהו ביקורת בפניו על עצמך. אם אתה עושה את זה כמו שאמרת בצורה של צחוק, אז זה הכי נפלא. אתה צוחק על עצמך באיזושהי נקודת ביקורת, ומצחיק אותו והוא מבין שזה בדיוק מדובר גם עליו, ככה בכלל לא פגעת בו. אבל אז אני רק מסכם. צחוק יכול להיות דבר טוב, תלוי ממה הוא בא, למה הוא בא לשרת, איזה מטרה הוא בא לשרת ואיזה מינון. מה שהרמח"ל פה מדבר זה שאנשים לוקחים את הצחוק לשם צחוק, לשם רק החוויה של הנעימות וההתמלות. הגמרא במסכת ברכות, בדף למד א' אומרת בשם רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא את פיו צחוק בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. אז זה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, נוכל למלא את כל הפה בצחוק. בעולם הזה אפשר רק חצי פה, רק קצת. גם כשאדם כבר בוחר לצחוק, לא עם כל הנפש וכל הזה, אלא לדעת שתמיד צריך להישאר מינון שאי אפשר לצחוק לגמרי. ומה הסיבה? הסיבה כי בעולם הזה תמיד אנחנו נמצאים במצב של הרגשה של חיסרון, שאנחנו בדרך להתמלא. לעתיד לבוא, בגאולה השלמה, שמילינו את כל היהודים שלנו, נוכל למלא את הפה שלנו בצחוק, כי נגיע באמת לתחושה של השלמות של המלאות, שכולם ידעו אותי מקוטנם ועד גודלם, וכמה הם להם ייחסו. זה מצב של שלמות, שגם אז נחוש במצב הזה, התחדשות בלתי פוסקת כל רגע, כל רגע. המצב של השלמות זה לא איזה מצב סטטי שנגיע בגאולה, זהו, כולם ישבו על הכיסא, אלא אז נחוש את ההתחדשות שתהיה לנו כל רגע וכל רגע, וממילא המלאות הזאת תמלא אותנו בשמחה.
האם זה ריאלי? לא פגשתי בן אדם כזה שכל הזמן מלא צחוק.
לא, כי אנחנו עוד לא שם. אנחנו רחוקים מאוד.
לא, בכלל.
אני ראיתי, יש הרבה כאלה.
מה, אנשים? יש הרבה אנשים שעל זה נאמר מושב לעצים. יושבים... יושבים... ורק מנסים כל הזמן, עושים תחרות מי מצחיק את השני יותר. איזה בדיחה יותר מצחיקה. וזה בשביל להרגיש איזושהי חוויה. תכף נדבר על זה שזה בעצם מנגנון מסוים של בריחה ממצב קשה שאתה לא יכול להתמודד איתו. יש כל מיני סגנונות של בריחה, אחד מהם זה על ידי הצחוק. אבל רק אני רוצה לסכם מה שדיברנו בעצם עד עכשיו. בעצם הצחוק זה מצב כזה שמרוקן את הלב מהתחושה של החיסרון, מהתחושה שהשלמות נמצאת במקום רחוק, אלא הכל נמצא פה, קרוב, אצלי. החוויה שלי מלאה, הרמח"ל מדמה את זה, הזכיר בתוך הדברים, זה כמו שיקור. שיקור ששותה קצת יין, הוא לא מרגיש שהעולם, והיה יעקב למישור, כן? הוא לא מרגיש שיש התמודדות, יש דברים, הכל נראה לו פשוט, הכל נראה לו טוב, כן? להבדיל אותו הדבר, אנשים שלוקחים סמים, מקבלים חוויות של מלאות, חוויות אפילו נפלאות. שמעתי פעם אחד מרבותיי הגדולים, אמר שהוא קורא לאנשים שלוקחים סמים גזלנים. למה? כי הם לוקחים חוויות אמיתיות שקיימות אצל אנשים קדושי עליון, והם לא שייכות לעולם שלהם, והם גונבים חוויות בלי להתאמץ ולעשות שום דבר, חוויות שפנטזיות בשביל עצמם, אבל כדי לברוח מהמציאות שבעצם בה הם צריכים להתמודד. אז הם לוקחים חוויות שלא שייכות לעולם שלהם. זה המצב של הצחוק שהוא מסיר את הלב מהשכל. יוצר ניתוק בין השכל לבין הלב. יש לנו עכשיו את המפסיד השני, שנראה תכף, הוא פועל במנגנון הפוך, אבל על אותו מישור של הצחוק. בואו נראה בדברי הרמח"ל. המפסיד השני זה הליצנות, זה לא אותו הדבר. ותראה קשיא לצון והשחטתו הרבה, לצון לשון ליצנות. כי כמו המגן המשוח בשמן, אשר ישמית ויפיל מעליו החיצים ומשליחם לארץ, ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם. כן על הצון בפני התוכחה והמרדות. כי בליצנות אחד ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות. מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו שמו עניינים שיעירוהו אל החשבון והפשפוש במעשים. ובכוח הליצנות יפיל הכל הארץ ולא יעשה בו רושם כלל. ולא מפני חולשת העניינים ולא מפני חסרון הבנת הלב. אלא מפני כוח הלצון האורס כל ענייני המוסר והעירה. והנה הנביא ישעיה היה צובח על זה ככרוכיה, כי היה רואה שזה היה מה שלא היה מניח מקום לתוכחותיו שיעשו רושם, והיה מאבד תקוותם של החוטאים. והוא מה שאמר, ואתה אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם. וכבר גזרו אומר, חכמים זכרונם לברכה, שהלץ מביא האיסורים עליו. והוא כמו שהכתוב בעצמו מבאר בפירוש, נכונו ללצים שפטים. כי זהו דבר שהדין נותן אותו. כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שיתייסר בגופו, כי כבר ישוב מחטאותיו בלי זה, מכוח הרהורי תשובה, שיוולדו בלבבו, עדם שיקרא, או שישמע מן המוסרים בתוכחות. אך הליצים שאינם מתפעלים מן התוכחות, מפני כוח ליצנותם, אין להם תיקון אלא השפטים, שאלה לא יהיה כוח בליצנותם לדחותם מעליהם כאשר ידחו המוסרים. והנה כפי חומר החטא ותולדותיו, החמיר השופט האמיתי בעונשו, והוא מה שלימדונו זכרונם לברכה, מסכת עבודה זרה, קשה הליצנות שתחילתו איסורין וסופו כליה, שנאמר, פן יחזקו מוסריכם כי חלה ונחרצה שמעתי. מענו הרמח"ל, המפסיד השני קוראים לו ליצנות. הנושא שבו הליצן בא להסיר את היראת שמיים, זה לא מצד הלב, הוא לא בא לפעול על הלב, אלא הוא בא לפעול על מה שהשכל מביא אליו. כל דבר חדש של תוכחה, של ביקורת, של איזושהי הערה שהיא לא טובה, אומר על זה דבר ליצנות, בשפתנו המודרנית קוראים לזה ציניות, אומר איזושהי הערה שאפשר להסתכל על זה ככה, וככה הוא הפיל את הכל, והלב נשאר נקי, לא צריך להרגיש שום איסורי מצפון על איזושהי ביקורת שבאה. כמו אומר הרמח"ל, זה כמו מגן המשוח בשמן, כל חץ שיורים עליו, הוא מסלק אותו ומסיר אותו מעליו. בעצם הליצן, מה שהוא עושה בליצנות שלו, הוא מרוקן כל דבר מתוכן. במקום לראות בכל דבר שקיים בעולם איזשהו ערך עמוק, אמיתי, שיש בו רצון השם, כל דבר שהוא פוגש במציאות, הוא אומר, הוא נחשב כהבל. הוא לא כלום, זה ככה, זה סתם. כל תוכן הוא עושה ממנו הבל. לכן אומרת הגמרא במסכת סוטה, בדף מ"ב, ארבעה כיתות אינן מקבלות פני שכינה. ארבעה כיתות לא שייכים לפגוש את השכינה, כי תכונת הנפש שלהם הפוכה לגמרי מהשכינה. הכת הראשונה זה כת חנפים, חלופה. הכת השנייה זה שקרנים, השלישית מספרי לשון הרע, והרביעית זה ליצנים, ראשי תיבות חשמל. חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע, וליצנים. למה? מכיוון שמי שעושה ליצנות מכל דבר, ובעצם כל דבר של בעל ערך שרוצים ללמד אותו ולהביא לו, מרוקן אותו מתוכן, בעצם הוא מרוקן את עצמו מכל תוכן. זה מה שרמח"ל אומר. כשאתה לאט לאט מספר הרבה ענייני ליצנות, אתה מתרוקן מתוכן, כי בעצם אין לך ערך לשום דבר אמיתי שבעולם. לכן אומרת הגמרא במסכת מגילה, שכל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות מעבודה זרה. עבודה זרה מותר לעשות ליצנות, למה? כיוון שעבודה זרה זה דבר חסר ערך, זה באמת דבר של הבל, אין בו שום, אז מזה מותר לעשות ליצנות? כי זה הערך שלו, הערך שלו שבעצם הוא מרוקן מכל תוכן. אבל כל תוכן אחר שאתה עושה ממנו ליצנות, או ציניות, שזה ליצנות עדינה, רוקנת אותו בעצם מתוכן. זה ביטוי עממי, שככה קוראים לזה, כן. לכן תשימו לב. לכן אומר הרמח"ל, הליצן מביא על עצמו איסורים. למה הליצן מביא על עצמו איסורים? ולא הכוונה שאמרת איזו בדיחה אחת, הכוונה אחת שהוא מתמסר לזה, נהיה בעל מקצוע בתחום הזה. והוא כבר, כדרך חיים, כל דבר שאומרים לו הוא כבר מתלוצץ. אומר הרמח"ל, הסיבה פשוטה, בגלל שזה הדרך היחידה שאפשר לעורר אותו. אין שום דבר אחר שאפשר לגעת בו, הוא עושה הגנות מסביב, אתה לא מצליח בכלל לפגוע בו, אז רק האיסורים יכולים זה. אבל בעומק היותר גדול, האיסורים, כמו שאמרנו, כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא, זה לא לנקמנות עלינו, אלא זה לטובתנו. הדרך היחידה להחזיר את הליצן לתוך המציאות, לצאת מעולם דמיוני של חסר ערך, שהוא כאילו חי בתוך איזה פנטזיה, זה האיסורים. האיסורים מראים לך שהמציאות בחוץ היא חזקה. אתה לא יכול להתעלם ממנה. אתה לא יכול לרוקן אותה מכל תוכן. יש מציאות אמיתית סביבך, ואתה חייב בעצם להתייחס אליה. אז לסיכום, בשלב הזה רק אני רוצה לומר, הצחוק והליצנות, שניהם מסירים את היראה מהאדם, אבל בשני אופנים שונים. הצחוק, כמו שאמרנו מקודם, הוא פועל על הלב, הוא נותן ללב תחושה של מלאות, של חוויה של שלמות, תכף הוא נדבר קצת על הצחוק הזה, אבל הוא נותן לאדם חוויה מלאה. בעצם הייתי אומר, הצחוק עושה מכל דבר פחות ערך, הוא עושה מזה ערך גדול. סיפרת איזה בדיחה? כאילו הגעתי לשלמות המלאה, לא חסר לי עכשיו שום דבר בעולמי. הליצנות פועלת בדיוק הפוך. כל דבר בעל ערך, היא מרוקנת אותו מערך. ולכן היא פועלת לא על הלב, אלא היא פועלת על מה שהשכל מביא על הלב. כל ידיעה חדשה, כל השגה, כל לימוד חדש, אין לי צורך לדבר הזה, אני עושה מזה בעצם ליצנות. זה קצת דומה כמו עבודה זרה וכפירה בעיקר. עבודה זרה פירוש הדבר מכל דבר שהוא בעצם נברא בעולם, להפוך אותו לאלוהות. לתת לו חשיבות מכאן ועד הודעה חדשה, זה הצחוק. כל דבר חסר ערך, אתה נותן לו ערך של שלמות. כאילו הכל נמצא כבר פה. המצב של היצנות זה קצת דומה למי שכופר בעיקר. כופר בעיקר אומר, אין מציאות מעליי שאני צריך עוד לקבל מנה, אין לי איזה מרות שאני צריך להכניס לתוכי, מכל דבר אפשר לעשות ליצנות. המכנה המשותף, גם של הצחוק וגם של היצנות, כי אני רוצה להגיע תכף לשמחה האמיתית, מה זה התיקון לשני המצבים הללו, זה שני מציאות דמיונית שאדם חווה אותה בנפש שלו, שהיא נותן אותו תחושה שהוא לא צריך להתקדם לשום דבר. בין אם המציאות הדמיונית הזאת באה מהפעולה שהיא פועלת על הלב, בין אם המציאות הדמיונית הזאת פועלת על מה שהשכל מנסה להביא ללב, או מבחוץ מנסים למלא את השכל, ואנחנו דוחים אותו. המכנה המשותף בשניהם, אני שלם, אני מושלם, אין לי לאיפה להתקדם, הכל בסדר, אני מרגיש גם את השלמות, ואם עוד פעם מתעורר לי חיסרון, אספר בדיחה יותר טובה, אעשה את הצחוק יותר טוב, וכך ימלא את הרעב הפנימי שיש לי. רק תשימו לב על הדבר הזה, על הליצנות, לא כתוב שלעתיד לבוא, ימלא צחוק פינו ליצנות, ימלא פינו ליצנות, כתוב אז ימלא צחוק פינו, כי הליצנות היא באמת חסרת כל ערך, אין מצב שבו נהיה ליצנים. להיות מלאים בצחוק, כן, כי כשנעבור את כל התהליך של ההשתדלות וההתקדמות, נגיע למצב של התכלית שבו אנחנו באמת שלמים ומלאים מהכל. אז באמת נגלה את הערך שיש בהכל, אבל להתרוקן מכל ערך אף פעם אין לזה
אפשר
עניין.
אפשר להביא דוגמה לצחוק ולליצנות?
לצחוק ולליצנות, כן. עכשיו אני רוצה להביא מאברהם, שרה, ישמעאל ויצחק. הפרשה שלנו, פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת וארא, זו פרשה שמלאה בצחוקים. כולם צוחקים שמה. נכון? יש שם גם צחוק של אברהם, בסוף הפרשה הקודמת, צחוק של יצחק, צחוק של ישמעאל, צחוק של שרה, צחוק כאן צחוק של בנות לוט.
החתנים.
חתנים, נכון, והיא כי מצחק בעיני חתניו. מה ההבדל בין כל הצחוקים הללו? יותר מזה, חז"ל אומרים שיש הבדל גדול בין הצחוק של אברהם לצחוק של יצחק. אברהם מקבל תשבחות עבור הצחוק שלו.
של שרה.
לא, אברהם.
אברהם ושרה.
אברהם, סליחה, נכון, אברהם ושרה. שרה מקבלת ביקורת על הצחוק שלה. למה זה צחקה? היא פלא מהשם דבר. לעומת זאת אברהם, הצחוק שלו מקבל ערך גדול, ולכן על שם הצחוק של אברהם קוראים ליצחק בשם שלו, יצחק. מה ההבדל? מה ההבדל בין הצחוק, לכאורה כמו שאמרנו, שניהם עושים את אותה פעולה. שמעו איזה הפתעה, הפתעה חדשה מאוד גדולה, יציאה מהסדר לגמרי, ממלאת אותם צחוק. מה ההבדל? למה לפעמים אותו צחוק יכול להיות חיובי ואותו צחוק יכול להיות שלילי? אלא התשובה נעוצה בזה שתלוי מה השורש של הצחוק. ותכף נראה, זה קשור גם למה שהעירו כאן מקודם, יכול להיות שאותו צחוק יש בו שני צדדים שונים. על הצחוק של אברהם, האונקלוס מתרגם וחדי, כלומר הוא שמח. אברהם ששמע את הבשורה של ההפתעה שיוצאת מהסדר לגמרי, הוא מתמלא שמחה. על שרה כשהיא שומעת את הבשורה, וכתוב שהיא צחקה, מתרגם האונקלוס את הלשון וחייכת ומחוך. היא מחייכת. כאילו זו הפתעה, אבל לא כל כך שמחה. מה ההבדל? מה ההבדל בין שמחה לבין החיוך הזה? אלא, כמו שאמרנו מקודם, צחוק זה תמיד כשיש הפתעה. צחוק יציאה מהחוק. תשימו לב, אגב, דבר מאוד מעניין. אם קרה משהו מאוד מצחיק, והייתה הפתעה וכולם צחקו, אחר כך כשמספרים את זה למישהו אחר את מה שקרה, כבר מפסיקים לצחוק. אתה מספר את אותו אירוע, מה שקרה שיצריך. למה? כי נעלם הגורם של ההפתעה. רק שזה נמצא ברגע הראשון שקרתה הפתעה, אז אנחנו מתעוררים בצחוק. אחרי זה לספר על זה, זה כבר יבש. זה כבר לא ממלא אותנו בצחוק. מה ההבדל בין הצחוק של אברהם ובין גורם ההפתעה של אברהם לגורם ההפתעה של יצחק? שסליחה, של שרה. נכון. יש שתי אופנים של יכולת לראות הפתעה של משהו שיוצא מהסדר. אפשר לראות את המציאות שלנו כמציאות קשה, לא טובה, לא מוצלחת. והצחוק זה איזושהי הפתעה שבה שיש לי איזושהי נקודת בריחה מהמציאות הקשה. אני בורח לאיזשהו מקום אחר, ובזה, לאותו רגע למשל, לא הייתי צריך להתמודד עם הקושי שקיים בתוך המציאות. המציאות, כמו שאנחנו מיואשים ממנה, לא מסוגלים לתקן אותה, הצחוק נותן לו איזה רגע של הנחה ורווחה ביציאה ממנה. יש צחוק אחר שהוא גם יציאה מהמציאות, אבל הוא לא בריחה. הוא נכנס למימדים של הסוד של המציאות. המציאות הגלויה כמו שהיא קשה, היא לא ניתנת לפתרון, ואז צריך להיכנס למקומות חדשים, מפתיעים, סודיים, אבל עם העומק של אותה המציאות כמו שלנו. הצחוק הזה הוא לא צחוק של ייאוש, אלא הוא צחוק של אמונה גדולה. אמונה שיש משהו שלא נמצא במעטפת החיצונית של המציאות, אלא נמצא בפנימיות שלה. אצל אברהם אבינו ושרה, כשבאים לבשר אותם על הולדת יצחק, על פי הסדרים של המציאות, יצחק לא צריך להיוולד. אברהם עקר, שרה עקרה, הם כבר הגיעו לגיל שהם לא יכולים ללדת ילדים. על פי הכוכבים והמזלות, אין להם ילדים. על פי הסדר של העולם הרגיל, על פי החוקים של העולם, אין להם, המציאות קשה, אין להם ילדים. לכן, כדי שיהיה להם ילדים, ריבונו שלנו צריך להוציא את אברהם, נכון, צא מהצטגננות שלך, צריך להוציא אותו מהמבט של תוך העולם למבט אחר. כמו שאמרנו, צחוק זה היציאה מהחוק. ללכת למקום אחר שהוא לא בתוך הסדרים הרגילים של העולם, ושם אברהם יכול לפגוש הפתעה. הפתעה חדשה שמבחינת אברהם מתגלה העומק של כל המציאות, מתגלה הסוד של המציאות. אצל שרה זה משהו מוזר, המציאות, אני כבר התייאשתי מלרדת ילדים, מבשרים לי כאן משהו חדש, לא יודעת איפה זה משתלב. אברהם נקשר למימדים של המציאות הפנימית, וזה בעצם מוליד להם את הבן. היכולת לצאת מתוך הסדר מאפשרת להסתכל על הדברים ברובד פנימית. אגב, כל המושג הזה של הצחוק, זה היכולת תמיד להסתכל על הדברים מזווית אחרת. מי שמסתכל על הדברים מאותה הזווית הרגילה, הוא תמיד בנאל. היכולת לצאת מההסתכלות הרגילה ולהסתכל על זה מאיזושהי זווית אחרת, זה מה שמאפשר לעשות, לראות את זה בצורה טובה. לכן אגב, גם היום, לא הזכרנו מקודם, אבל יש היום סדנאות שלמות של צחוק, גם לריפוי וגם לליצנות רפואית, שזה מאוד עוזר. למה זה מאוד עוזר? למה זה, כמו שהזכרנו מקודם, יכול להוציא אנשים מהדיכאון? כי לפעמים אדם מקובע מחשבתית ורגשית באיזשהו מהלך מסוים, והוא מיואש. הצחוק מאפשר לך לצאת החוצה ולהסתכל על הדברים בצורה הומוריסטית כלילה יותר, להסתכל על זה מזווית אחרת. לא כל כך משנה התוכן, אלא עצם זה שיצאת מהמצב של הקיבעון שלך. כי הצחוק הוא תמיד מביא לנו את גורם ההפתעה לראות את הדברים בזווית אחרת. רק השאלה אם הצחוק הזה הוא מוביל לאמונה יותר גדולה, תסתכל אחרת, כי אתה מסוגל להסתכל אחרת ולראות את הדברים אחרת ולצאת מהמקום הזה, או איזשהו גורם של הפתעה שנראה לנו איזושהי בריחה מהמציאות. זו לא המציאות, שיש בו מימד של חוסר אמונה. לכן תשימו לב, הילד היהודי הראשון בעולם קוראים לו יצחק. כל הבשורה שעם ישראל הולך להביא לעולם זה את הצחוק. דהיינו, אפשר להסתכל על כל העולם ממבט פנימי, ממבט אחר, ממבט של הפתעה. לא כמו שרגילים בעצם לראות את העולם הרגיל. הצחוק והציניות של התרבות המערבית שקיים היום, זה בעצם צחוק הפוך. זה צחוק שרוצה לברוח מהמציאות. המציאות מאוד קשה, התייאשנו מהמציאות, אי אפשר באמת לתקן את המציאות, אז אנחנו ממציאים כל מיני דרכי בריחה ממנה. אז נעשה איזשהו צחוק, נמלא את התחושה של החיסרון או של הריקנות שלא נחוש אותה. נחוש איזושהי מלאות של חוויה דמיונית של שלמות. אני רוצה רק לסיים ממש בשלוש דקות, במה שכאן שלום מקודם, מה התיקון של מידת הצחוק, או במילים אחרות, איפה נכנסת פה מידת השמחה בצורה המתוקנת שאין בה את החיסרון בעצם של הצחוק. שמחה אמיתית, וזה במבט ראשון לא נראה ככה, אבל שמחה אמיתית תמיד בנויה על המימד של היראה. כמה שנראה לו, שמחה זה כאילו סילוק היראה, לא, זה בצחוק ככה, זה בליצנות. שמחה אמיתית ויראה תמיד הולכים ביחד, מאותה הסיבה שאמרנו, כי היראה מאפשרת לנו כל הזמן להתקדם בדברים חדשים, בהשגות חדשות, בידיעות חדשות, כי תמיד אני חסר, תמיד יש לי מה להתמלא, תמיד יש לי מה להתרומם. כל התחדשות מביאה את השמחה. קנית בגד חדש, קנית כלי חדש, יש מצווה לברך שהחיינו, כי יש שמחה. קנית ידיעה חדשה, השגה חדשה, מדרגה חדשה מכוח היראה, זה ממלא אותנו שמחה. כל התחדשות בעצם יש במימד של הפתעה. התחדשתי במקום של אתמול, שלשום, לפני שנה, לא הייתי שם. זה הפתעה חדשה לגלות את המקום החדש שנמצא בו. העולם החיצוני הוא נראה כדטרמיניסטי, הוא נראה סגור, הוא נראה סטטי, כאילו אין בו התחדשות. בפנימיות של העולם כל הזמן יש התחדשות. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כמו שגוף האדם, נראה לנו שאנחנו נמצאים אותו הדבר, כל הזמן תאים, מתים, תאים מתחלפים, הנפש שלנו כל הזמן זזה בגלים שונים של התחדשויות פנימיות, השאלה אם אני מחובה לרובד החיצוני, ואז אני מיואש מאיזושהי התחדשות, או שאני מחובה לרובד הפנימי, שהוא מלא התחדשות בעצם כל הזמן. בתפילה של ימים נוראים אנחנו אומרים, ובכן צדיקים יראו וישמחו. לפי מידת היראה יש גם שמחה. כשיש יראה, זאת אומרת תחושה של יכולת להתמלא עד אין סוף, ככה יש תחושה של שמחה אינסופית, כי כל פעם אני מתחדש בעצם בדברים חדשים. ותשימו לב, מי נקרא על שם הצחוק יצחק? יצחק נקרא אותו אחד שהוא אצלנו עמוד היראה. יש אברהם עמוד החסד, יעקב עמוד הרחמים, יצחק זה עמוד היראה. עמוד היראה הוא זה שנקרא יצחק, על שם העתיד, שיהיה עוד יהיה לנו הרבה הרבה מה לצחוק, אז אם מלא צחוק פינו. עמוד היראה הוא זה שמביא אותנו לצחוק האמיתי של מלא באמונה. רק רוצה לסיים במשפט, בדברי השפת אמת. שפת אמת אומר על הפרשה שלנו, אומר שיצחק אבינו, שהייתה לו את מידת היראה והפחד, אומר, היה על הפנים שלו ניכר, אומר, כנראה, נראה שעל הפנים שלו היה נראה כל הזמן שמחה וחדווה. אומר, למה? מכיוון שיצחק, שהיה לו כל כך מידת היראה, הוא עמד תמיד בהרגשה שהוא עומד נוכח השם. מי שעומד כל הזמן נוכח השם, הוא תמיד, תמיד מלא בשמחה. ישמעאל רצה להידמות אליו, בכאילו שמחה. לכן גם ישמעאל היה מצחק. חז"ל אומרים, מה זה הצחוק הזה? רש"י מביא את זה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה היה הצחוקים של ישמעאל. זה היה דמיון של צחוק. הוא ראה כמה יצחק נהנה וכמה הוא מלא שמחה, הוא גם רצה את זה בדרך שלו. אז באה שרה אמנו ברוח הקודש, הייתה נביאה, שעליה כתוב בפרשה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר עליך שרה שמע בקולה, היא גדולה ממך בנביאות. הולכת שרה ברוח קודשה ואומרת, לא יירש בין העמה הזה עם בני יצחק. זה צחוק אמיתי, ולכן הוא ראוי לשם צחוק, וזה צחוק של דמיון. אני ברוח הקודש רואה מאיפה הצחוק הזה מגיע ולאן הוא עתיד להוביל. לכן שרה אומרת, זה בעצם הצחוק האמיתי. לכן יצחק נקרא על שם הצחוק. רק נאמר, ידוע שהדברים הגדולים באמת, אי אפשר לבטא אותם במילים. אי אפשר להגיד כל דבר, מה שאנחנו אומרים במילים זה הדברים הקטנים. הדברים הגדולים אי אפשר. הגדולי הצדיקים, גדולי המקובלים, מי שזוכה לראות אותם, הם תמיד מחייכים. כי יש דברים שאי אפשר לומר אותם בדיבור, אבל אפשר לחייך אותם. לכן על זה כתוב שלעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. לא נגיד את הדברים, גם אם, לא, אולי אפילו לא נבין אותם, אבל נוכל לחייך אותם וימלא שחוק מהם.
מה? אני זוכרת הרב קדם,
תמיד מחייך. תמיד מחייך, בדיוק. גדולי המקובלים תמיד מלאים, הם מלאים שמחה, הם גם תשאלי אותו על למה הוא מחייך, הוא לא יכול להסביר לה. החיוך הרבה יותר גדול מה שאפשר לומר אותו במילים. טוב, עד כאן להם.